לקראת חג השבועות בסייעתא דשמיא, עד כמה שנספיק. אני יודע שהשעה מאוחרת, וזה ככה שיעור בלטם. הכננו אותו, האמת, אתמול, אבל יצא ככה שברוך השם גם הייתה פה שמחה של הכנסת ספר תורה, שזה ודאי שמחה גדולה, ורצינו ככה להספיק, גם ביום רביעי הקרוב, עם הרב שמואל אליהו שליטה שהגיע, אז אנחנו לא יודע בדיוק אם יש שיעור, לפחות את השיעור של 5:15, אז אני חושב שנכון היה לעשות שיעור מוקדם יותר לקראת חג השבועות, כדי שנספיק כמו שצריך, בתקווה, עד כמה שידענו, עד כמה שאנחנו באמת יכולים, להשתדל להתכונן לזה כמה שיותר. תראו, קודם כל בהלכה אנחנו רואים ש... 30 יום קודם החג דורשים בהלכות החג. אני חושב שבגלל הקדושה והמעלה הגדולה של חג השבועות, זה מתפספס. בסדר? בפסח זה תמיד נתפס. שבועות, זמן הכתר, המדרגה הגדולה, המדרגה העליונה הזאת של מתן תורה, אני לא בטוח ש30 יום קודם החג מתחילים לדרוש בהלכות החג. אז מה עשו חזל? הם פשוט כפו עלינו לדרוש בהלכות החג ולהתעסק עם החג, לא 30 יום קודם, ולא 40 יום קודם, כמו שיש לנו ב-40 יום כמו לפני יום הכיפורים, שמתחילים בעצם לומר סליחות כבר מאלף אלול. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אלא כבר מפסח, יוצא אלה לסדר, ואנחנו מתחילים לדרוש בהלכות החג, ובעצם לתור אחר כל המעכבים המפרים בליבנו, מלהחדיר את התורה עמוק 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 לתוכנו, וזה בעצם בעבודת המידות שיש לנו בשבעת השבועות של ספירת העומר, ולכן זו בעצם ההכנה הכי גדולה שיש, שאגב הרמב"ן קורא לכל ימי הספירה חול המועד ארוך. זאת אומרת, יש לנו חג ראשון שנקרא ליל הסדר, בסדר? מתוכו אנחנו יוצאים לכל המועד ארוך מאוד, שבתוכו יש גם את שביעי של פסח כמובן. אבל סוף חול המועד הזה בא ומכשיר אותנו, כמו בחגים האחרים, כמו שבחול המועד פסח המצומצם שאנחנו בעצם מכירים, יש בסוף חג, כמו שבסוכות בסוף חול המועד יש בסוף חג, יש את שמיני עצרת, ככה גם בשבועות. בגלל שנדרשת הכנה יותר גדולה למתן תורה, אז החול המועד מאוד 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 ארוך. אז זה בעצם אומר לנו עד כמה אנחנו צריכים לדרוש בחג הזה. בתוך ההכנה הזאת הכניסה התורה עוד הכנה. כי אנחנו יודעים שנדרשים 3 ימים של הגבלה, נכון? לפני מתן תורה. 3 ימי הגבלה שצריך תחת טיפה להתרחק, לפרוש מן האישה, בוודאי הלכות שלא תקפות להיום בהיבטים האלה, כן? אבל כן, אם קרה משהו לפני מתן תורה, שבא משה רבנו לעם ישראל ואמר, תגבילו את עצמכם טיפה יותר, תשמרו יותר על הטהרה שלכם, עכשיו יותר בימים האלה, אז הלילה, שאנחנו נכנסים ממש בשעות האלה, קצת לפני, מצאת הכוכבים כבר, זה אנחנו עוד נתחיל לישון כבר, אבל... נכנסנו לשלושת ימי הגבלה, ולכן ממילא ברור שמובן שצריך להשקיע יותר בהגבלות, ונסות להבין מה אנחנו צריכים לעשות בזמנים הקדושים האלה. אז באמת, נסענו מרפידים, ורפו ידינו בכל מה שקשור לפעמים, רפו ידינו מלימוד תורה, ובדרך שאותה אנחנו צריכים ללמוד, ודרשנו פחות עמל ופחות הגיע. ובשלושת ימי ההכנה לקראת היום הגדול הזה, דבר ראשון אנחנו צריכים לעמול בתורה, להחליט בנפש, להחליט בראש, שאנחנו לא מבטרים. אנחנו לא מבטרים על שום חידוש, ואנחנו לא מבטרים על שום עמל והגיעה, וכניסה פנימה עמוק עמוק לתוך כל סוגיה וסוגיה, ולהורות לגוף שהוא לא מעלינו. הדרישה שלנו מעצמנו חייבת להיות דרישה כזאת, שאנחנו לא מוותרים על שום דבר בקודש, בכל דבר שאנחנו בעצם צריכים לגעת בו, ועיקר ההכנה לדבר הזה היא צריכה לבוא דווקא ברצון. ברצון של כל אחד ואחד לרצות להבין את התורה נכון. עכשיו, זה ברור שהרצון הפנימי תמיד קיים, אבל צריך גם להופיע אותו כלפי חוץ. איך מופיעים רצון כזה כלפי חוץ? אז כשבן אדם רוצה, זאת דוגמה שאתם אוהבים, כשבן אדם רוצה להתחתן, בסדר? אתם צוחקים, אה? כשאדם רוצה להתחתן, אז מה הוא עושה? אין צילה שהוא לא מכניס את אשתו לעתיד. נכון? הוא לא יודע מי זאת, הוא לא מכיר אותה, הוא עוד לא ראה אותה, שום דבר, אבל הוא מכניס את אשתו לעתיד, נכנס פה ונכנס שם, והוא לפעמים הוא מחכה להגיע לשומע התפילה, כדי לדבר עליה רגע. בסדר? עכשיו, שנייה, אתה רוצה להתחתן? אני מבין. אתה רוצה להתחתן עם התורה? אתה רוצה להתחתן עם השכינה? אתה רוצה להתחתן עם הקדושה? תתפלל על זה. אם אתה לא מתפלל על זה, זה מעיד על כך, לא שאתה לא קשור, חלילה, אתה קשור מאוד, ואתה אוהב באהבת נפש את התורה. אבל זה לא מספיק נרצע אצלך. אין מספיק רצון. צריך להתפלל על מה שאנחנו... אדם מתפלל, עכשיו זה יוצר, ככל שאתה עושה את זה יותר בקביעות, זה אומר שאתה מבין גם את הערך, וזה אומר שאתה באמת רוצה בזה יותר. ולכן עיקר ההכנה צריכה לבוא לידי ביטוי ברצון. הרבה מהדברים שנגיד היום, זה מהספר בים דרכך. מי שמכיר, עוד כמה תוספות. דרך אגב, זה יכול גם לבוא לידי ביטוי בתוך שבועות עצמו. בתוך התיקון עצמו. כן, שעוד מעט ניכנס לעניין של התיקון, אבל לפעמים דווקא בתיקון, בלילה הזה, אתה כל שנייה מסתכל בשעון מתי הסתיים. או אני עייף עכשיו וזה. אחי, אתה הולך להתחתן. אתה הולך להתחתן. אתה מתחתן עכשיו יותר עם התורה. אתה מקבל את הטבעת. אתה מקבל את הטבעת עכשיו ביד. כן, אתה בא לתורה ואומר לה, הרי את מקודשת לי. אתה ממש 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 כאילו נמצא באווירה כזאת שהאר השן, ויש, כן, מכירים את הזיקוקים האלה כשבדרך לחופה. זה הר השן, ואת הקולות, וברקים, יש תאורה מאוד 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 גדולה, ואז אתה חכה שהכל כבר יסתיים. אחי, תחיה את הרגע, תשמח מהחתונה הזאת. אל תחכה שיגיע הבוקר, אל תחכה, אל תכנס עכשיו בלב שהחזן קצת איתי ומפלפל, ומסלסל, סליחה. בסדר, לא נורא, אתה לקראת מעמד הר סיני עכשיו, של קריאת התורה. כל הלילה הזה, אסור שתיכנס בו איזושהי מחשבה כזאת של... יאללה כבר מתי זה יסתיים, זה עצת היצר, בסדר? אז זה חלק מההכנה, חלק מההכנה לחג הזה, זה באמת המחשבה הגדולה של עבודת הלילה. והלילה הזה, צריך לדעת שיש עבודה של הלילה, יש עבודה של לפנות בוקר, יש עבודה של הבוקר עצמו, ויש עבודה של שלושת ימי ההכנה שזה בא לפני, ויש עבודה של ספירת העומר של 50 יום קודם. אז כל דבר יש לו עבודה, אנחנו לא נדבר כרגע על הכל, אבל אז כבר דיברנו על ספירת העומר, שתיקון המידות, כי פיה פתחה בחוכמה, רק עם תורת חסד הלשונה. חסד זו המידה הראשונה בשיבת המידות והספירות, שאותן אנחנו בעצם מתייחסים עליהן בספירת העומר, וזה בעצם עוסק בנתינה מאוד מאוד גדולה. כי בלי זה, כי בלי מחשבה על האחר, אתה לא יכול באמת להיכנס למתן תורה כמו שצריך. התורה היא לעולם לא הייתה ולא תהיה פרטית. בסדר? היא לא באה רק לייקר את האדם, אלא היא באה בעצם לייקר את האומה כולה, ולהראות שלכל אחד יש את החלק שלו בתורה. ולכן אתה תמיד צריך לחשוב על החבר שלך, וגם בתיקון עצמו, שקוראים אותו בלילה הגדול והקדוש הזה, אין פה עכשיו מחשבות פרטיות. שנייה אחת, איך אני יותר נהנה מהתורה, איך עכשיו טוב לי, איך זה, איך זה, אל תפריעו לי, אני עכשיו עסוק בייחוד פרטי שלי, איך אני הופך להיות במעלה גדולה יותר. חלק מקניין של תורה זה בדיבוק חברים, זה מחשבה על אחרים, בסדר? כן, גם בלילה הזה לא תמיד האספק זה מה שקריטי, אלא הלימוד עצמו ואיך אני ניגש ללימוד, ואיך אני מסתכל ימינה ושמאלה אם אני רואה מישהו שזקוק לי טיפה יותר, בסדר? כי אנחנו נבחנים פה, אנחנו ממש 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 נבחנים פה איך אנחנו נתנהג גם בלילה הזה ולא רק כמה נספיק ללמוד, תזכרו את זה. בסדר? מעולם המדד של הקדוש ברוך הוא לא היה הספקים לי, אני יודעתי הדלה. מעולם לא היה לו מדד של הספקים. היה לו את, 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 את המדדים האלה, אני חושב, של איך אתה לומד, מה קורה בלנדף שלך. אתה כועס על החברות שלך שאתה לומד, כי הוא לא מצליח להבין, או כי הוא מתווכח איתך בדברים שלדעתו זה נכון, ושלך זה לא נכון. הגישה ללימוד היא קריטית, ובמיוחד בלילה הזה. זה לילה גדול וקדוש, הרי שמיים נפתחים בו. האורות הגדולים שאדם מקבל בעקבות ההתמזגות עם השכינה שבאה לרדת למטה בקולות וברקים, הם יכולים להשפיע על האדם כל השנה בצורת הלימוד שלו. ולכן הגישה ללימוד חייבת להיות עם הרבה 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 מאוד טהרה. וכדי לעשות את זה בצורה נכונה, צריך להתעסק בתיקון. ומה זה תיקון? תיקון עוסק בשני דברים. אחד זה סור מרע, והשני זה עשה טוב. מה אנחנו צריכים לתקן? כמובן, צריך לתקן כל הזמנים הללו, כל שלושת ימי ההכנה, ובמיוחד מיוחד בלילה הגדול והקדוש הזה, לתקן את עצמנו מתוך כל הסיגים. זה דבר ראשון, סיגים של תאוות, סיגים של, של גאווה, בסדר? התורה היא, אנחנו תמיד יודעים שהתורה היא בעצם שורה על מי שמנמיך את עצמו, משפיע את עצמו בענווה, לא בשפלות כזאת שהוא נרמס כסקופה, אלא באמת ענווה אמיתית. אז כמו שהתורה היא שורה על משה רבנו, בצורה הכי שלמה שיש, כי הוא הענב הכי גדול שיש, אז ככה ככל שיש בנו, ההפך, את הגאווה הגדולה הזאת, אז התורה אומרת, אני לא יכולה לדור איתו בכפיפה אחת, עם אותו בן אדם. אי אפשר, זה לא נכנס פנימה, זה נכנס למי שיש ענווה, וזה לא נכנס למי שיש גאווה. ומי שזה בטעות נכנס לו, כשיש קצת גאווה, אז שידע שזה גם מצאת היצר, כי זה ייעלם לו מהר מאוד. תורה לא שורה במי שהלב שלו רקוב במחשבות פרטיות, וברצון כל הזמן להחצן את עצמו ולשווק את עצמו מול כולם. התורה לא יכולה להתחבר, אי אפשר להכתיב לקדוש ברוך הוא מהי דרכה של תורה. הקדוש ברוך הוא בא ואמר שענווה זה הכלי אולי הגדול ביותר לקניין של תורה. בסדר? זה גם קשור למה שאמרנו קודם, כשאדם בעל ענווה אז הוא תמיד חושב גם על אחרים, הוא לא כל הזמן מחפש את עצמו. אז השלב הראשון זה באמת לנקות את עצמנו מכל השיגים, מכל התאוות, מתוך כל הגאוות הללו, הגאווה הזאת, סליחה. והדבר השני, זה נוגע בנקודה של עשה טוב, של השתוקקות מאוד 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 גדולה. כבר עכשיו, להשתוקק להגיע ללילה הזה, להשתוקק להגיע 49 ימים לספירת העומר, להשתוקק להגיע בשלושת ימי ההגבלה, סליחה, לא ספירת העומר, לשבועות, להשתוקק להגיע בשלוש ימי ההגבלה ללילה הגדול והקדוש הזה. צריך לפתח בלב רצון אדיר. זה עוד מעט מגיע. זה כמו שאתה סופר את הימים לקראת החתונה הגדולה שלך. אז לחכות לדבר הזה, לצפות לזה, ממש, ובלילה הזה לחכות, לא שיעבור הזמן, אבל כן לחכות למעמד הנשגב והגדול הזה, שבו אנחנו מקבלים את התורה, שמתי הוא קורה? בבוקר. הלילה הוא לא העיקר. הבוקר הוא העיקר. ולכן גם הבוקר הוא הכי קשה. לא רק בגלל שעברו הרבה שעות שהחזקת המעמד, אלא בגלל הקדושה והטהרה שלו. זה מעמד הר סיני. לזה התכוננת כל ספירת העומר. לא לתיקון של הלילה, לא להתבלבל. הוא אדיר, הוא ממש מכין אותנו נכון. הוא גם מתקן את הרע וגם מתקין סעודתה. בסדר? זה ממש, זה לא רק מצד ה... תיקון, זה מקצת ההכנה הגדולה, התקינו זה ממש להכין את הסעודה, כן? אז זה גם דבר גדול מאוד, אבל כל מטרתו זה הבוקר, ולכן לא להתאפץ, להשתדל כמה שיותר, אפילו בהלכה, כתוב שמי שלא יכול להחזיק מעמד כל הלילה, ואם הוא יחזיק מעמד כל הלילה, הוא לא יצליח להחזיק מעמד בתפילה, ובוודאי בקריאת התורה, ובוודאי במעמד הר סיני, שזה הרגע הגדול והקדוש, ששערי שמיים נפתחים שם, ואנחנו מקבלים את התורה הגדולה, אז שישן. כן, גם בלילה הזה שישן. להשתדל כמה שיותר וכולי, אבל אם אין ברירה, אז אין ברירה. בסדר? שמעתי שיעור מעניין של הרב יצחק יוסף, שליטה, שאומר הרב הראשי לשעבר, כן, תלמיד חכם ענק, שבא ואומר, שכמה שהרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה... מתמיד גדול ולומד המון 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 תורה, וכולנו מכירים ויודעים את הדבר הזה, איך הוא יכל לעלות על סולם ולרדת ממנו רק כמה שעות אחר כך, מרוב שהוא היה הסתכל רגע על איזשהו ספר למעלה, וכל כך הרבה סיפורים מתוקים על הרב עובדיה בלימוד תורה, הוא לא היה עושה משמר שלם. כי משמר שלם זה עכשיו אומר שהרסת לך את כל היום למחורת. וזה לא ברור שזה הדבר הכי נכון שיש. אז ברור שאין פחות, מה זה? רגע, שנייה. אבל זה, הרב עובדיה, הוא לא היה עושה איזה משמר שלם, כל הזה, כל הזמן. נכון, יש זמנים. בשבועות כן. לא להתבלבל. בשבועות כן. בשבועות ודאי שהיה עושה. שנה רבה ודאי שהיה עושה. אבל בסך הכללי במהלך השנה, ברור שהיה ישן פחות. בוא נגיד שאם נצרף את כל השעות שהוא ישן במשך כל השבוע, אז אנחנו כנראה נגיע לכל השעות. טוב, לא, אני לא יודע, הגזמתי קצת, אבל... אולי ישן הרבה בכלל. אולי ישן הרבה בכלל זה פשוט, אבל משמר שלם, שבו אתה ככה עכשיו כל הבוקר לא שורד בסדר בוקר ובסדר צהריים, לא ברור שזה הדבר הנכון. יכול להיות שיש מטאורים שאצלם זה יותר, יותר חזק הדבר הזה, אבל גם הם חייבים קצת לשאול. אני מכיר מישהו, אגב, פה מהישיבה, שהוא, שזה נחמד לדעת שבקרבנו יש מתמיד גדול, שהוא הולך כל יום לישון, אחד הברכים, הולך כל יום לישון בשעה 8:30-9 בערב, יש לו עדיין ילדים קטנים, כן? אמרתי לו, חכה שיגדלו לך ילדים, אבל בסדר. הוא 8:30-9 בערב, והוא קם בחצות. קם בחצות לילה. אז אם חצות ב-11:30-12, אז הוא קם ב-11:30-12. הוא לא מאבד דקה של חצות. לא מאבד. הוא קם דקה לפני חצות, מכוון את השעון, קם, לומד תורה עד הבוקר. למחרת ממשיך, סדר בוקר, סדר עיון, הכל כרגיל. אבל הוא גם חייב לישון קצת. אז ישן 3.5 שעות בלילה, 3 שעות, 2.5 שעות, כמה שהוא יכול. כנראה שהגוף שלו מאוד 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 הזדקך בקודש ובלימוד תורה, והוא הפך להיות אדם יותר ויותר ויותר רוחני. יש אנשים כאלה מאוד מאוד מיוחדים, אני לא יכול בלי לישון. אבל אנשים כנראה מיוחדים מאוד מצליחים לעשות את זה. אבל בלילה הזה אנחנו יוצאים רגע מהסדר הרגיל. יוצאים שנייה מהסדר הרגיל ולא ישנים כל הלילה. למה לא ישנים כל הלילה? כי אנחנו משתוקקים ליום המחר. זה לא רק מצד התיקון של מה שהיה במעמד הר סיני. לא רק מתעסקים בזה. מתעסקים גם בציפייה מאוד גדולה, בחשק אדיר, בהתלהבות גדולה למתן תורה בבוקר. ולכן בתפילה בבוקר תעמוד ותתאמץ, לא להתאפס בכלל. שוב, צריך פה גם כן עבודת עמידות נכונה. אם קרה והתאפצת, אם קרה וזה, לא אתחיל להתחיל עכשיו לייסר את עצמנו כל הזמן במחשבות כאלה, אוף, איזה לא בסדר, אני כמה השתדלתי וזה. זה גם בחינה של ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא בוחן אותנו בכמה וכמה דברים. אם אנחנו גם במידות, עבדנו נכון על המידות שלנו, מצד אחד גבורה ורצון באמת להצליח, להתגבר על היצר ולא להירדם ולא שום דבר. מצד שני, כן, רגע שנייה, את העדינות הזאת של ההוד, של היופי הפנימי, שגם כשבן אדם רואה שהוא טעה, הוא לא שובר עכשיו את הכלים, הוא לא עכשיו, אנחנו לא בגלות. לא כל שנייה מקל חובלים. אנחנו בארץ ישראל, ארץ ישראל זה שפה עדינה ותאורה לנשמות התאורות והעיקרות שנמצאות כאן. לא לייסר את עצמנו על כל חטא שאנחנו עושים, כל דבר שאנחנו לא מצליחים. אז זה ככה נקודה חשובה שמתוכה אנחנו מגיעים לתיקון עצמו. התיקון עצמו צריך להילמד קודם כל מתוך אהבה ומתוך יראת שמיים טהורה ואמיתית. תשימו לב שאצל משה רבנו נאמרו שני דברים מאוד מאוד חשובים. אחד שהיה ענב מכל אדם, ודבר שני שאף אחד לא הגיע למדרגת יראת הרוממות שהייתה למשה רבנו. אצלו זה מילתא זוטרתאי, נכון? אצל משה רבנו זה דבר מאוד 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 פשוט. אז התורה נקנית מתוך אהבה מאוד גדולה שבאה מהענווה אמיתית בהכרת הערך שלך והכרת גודל התורה הגדולה והרצון האלוקי שקיבלת ויראת שמיים תורה ואמיתית. לכן כתוב בזוהר הקדוש שתורה בלי אהבה ויראה לא פרחת לעילה. תורה בלי אהבה ובלי יראת שמיים לא עולה למעלה. כמו שלמטה, מי שאין לו יראת שמיים אז הדברים שלו לא נשמעים, כן? זה לא מתקבל. כי בלי זה אתה לא מספיק עובר כצינור בריבונו של עולם לאומה אם אין מספיק יראת שמיים. אנשים יודעים לזהות שכש באיזה צורה התורה גם כן עוברת, כן? ולכן זה מיד לא נשמע. אז משה רבנו השמיע את דבריו לכל עם ישראל כי יש לו יראת שמיים, ולכן דבריו נשמעים. אז צריך לזכור להקפיד מאוד גם על עניין האהבה וגם על עניין היראה. אולי באהבה נרחיב בהמשך, אם נספיק היום, אם לא, אז בזמנים אחרים. כן, אז דיברנו על ההכנה, ואנחנו רוצים לדבר רגע קצת על עניין היום הגדול והקדוש הזה, הלילה הגדול והקדוש הזה, שבו בעצם כתוב בספרים הקדושים שהשכינה ממש יורדת למטה, לשרות כאן בעולם. יותר. תמיד השכינה נמצאת כאן בעולם, אבל היא תמיד נמצאת באיזשהו כיסוי מסוים. ויש זמני קודש שבה השכינה מסירה את הלוט, מסירה את הכיסוי, היא מתגלה יותר ויותר. כמו שאנחנו מרגישים וחווים את ההבדל בין תקופת חוץ לארץ לבין התקופה של ארץ ישראל. מבינים כבר זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, שגם ששכינה ירדה עם עם ישראל לגלות, זה ודאי לא אותה הופעה של שכינה, ודאי לא אותה הופעה של קדושה. אנחנו רואים את זה בזמנים של קודש, שבהם למשל בשבת, אז יש, זה אפילו נוגע בממדי החול, שכולם מקבלים איזשהו טעימה מהקודש של של השכינה הגדולה, כמו למשל שהמאכלים אפילו הופכים להיות טעימים יותר. כן, נראה אתכם אוכלים את החמים ביום ראשון בישיבה. זה הבדל שמיים וארץ, ולא בגלל שזה אוכל שלי לפני שבת, זה בגלל שיש את האוכל של שבת. בסדר? בני נוער, הרבה פעמים אני אומר להם, אתם יכולים לצאת כל השבוע ולחפש איפה לאכול ולחפש זה וכו' וכו', אבל בשבת אתה לא מחפש שום דבר. לא רק בגלל הקטע המשפחתי, כי האוכל של אמא בשבת זה משהו אחר. זה לא רק האוכל, דרך אגב, תתבוננו היטב, זה נראה לי דברים שכבר בנקל אפשר לזהות אותם. הצבעים משתנים בחוץ בשבת, הכל משתנה בשבת. תסתכלו טוב, תסתכלו בבריאה בשבת, תתבוננו בעצים, תתבוננו בהכל. אגב, לא רק בזמנים האלה, מישהו אמר לי, ביום זמני קודש במהלך השנה, יום ירושלים למשל, כן, אז מי שזוכה להגיע ביום ירושלים לירושלים, אנחנו נסענו לשם בנץ, פעלנו שם בנץ עם חברים, ואז ככה סיימנו תפילת 18 והחזן מתחיל חזרת השץ, ופתאום פלא פלאים. אז אנחנו רואים אני לא יודע אם זה מדויק ב-100%, כן, אבל זה מה שהיה. שרק התחילו, עכשיו זה בנץ, אז כולם מתחילים להשאיר באותו זמן תעלל. כן? זה פער של כמה שניות בין כל חזן וחזן. אז תעלל, כולם מתחילים לשיר ביחד. ורק התחילו לשיר מלא, זה היה פשוט מדהים, מלא ציפורים חגו מעל הראשים שלנו בסיבוב כזה, סיבובים שלמים, כאילו... כאילו כן, כל הבריאה, הם מרגישה עכשיו את השמחה הגדולה של יום ירושלים. ואז זה היה ביום שישי האחרון, מה לעשות? ראש חודש ביום ראשון, אז צריך עוד פעם להגיע לירושלים. מה, ראש חודש לא נגיע לירושלים? אז נסענו, התארגנו כמה חברים, נסענו לירושלים בבוקר, עכשיו בדרך, אמרתי לחבר'ה שלי, תקשיבו, לא יכול להיות רק ביום ירושלים, גם ראש חודש, יש קדושת הזמן גם בראש חודש. אז באמת אמרתי לחבר'ה, בוא נבדוק, תעשו בדיקה, אבל אל תתרכזו בזה באמצע תפילת 18, אבל תעשו בדיקה, מתחילים את הנץ, כולם, החזנים מסיימים את החזרת השץ, תשמעו מה קורה כשמתחילים לשיר את ההלל של ראש חודש. וואלה, קלה בול, תנסו את זה בבית, בסדר? תנסו את זה בבית, פתאום אנחנו רואים כל הציפורים, ממש, חגות מעל הראשים שלנו בשירה וזמרה, ממש, כולם ככה. יש הרבה דברים שאפשר לפתוח את העיניים בכותל ולראות שזה חריג ושונה מכל מקום. לא רק בשירה של הציפורים, אלא גם אפילו בהבנה שלהם של איפה הם נמצאות. אני לא צוחק. אני לא צוחק. בסדר? תלכו פה על המגרש כדורגל פה בסדרות, תראו מלא יונים ותראו מה הם עושות על הרצפה. בסדר? תלכו לכותל ותראו מלא יונים ותראו אם יש משהו על הרצפה. זה לא, זה פלא. זה פלא, מעולם לא זז השכינה מהכותל המערבי. תהיה שם מהבוקר עד הערב, כבר יש שתרצו, כן, זה מהבוקר עד הערב, אתה לא נמצא שם כל הזמן. תהיו שם מהבוקר עד הערב, זה תענוג לראות את עם ישראל, מגיע לשם באמוניו, ותחפשו, ותראו, אם יש משהו. בסדר? אז שוב, יכול להיות שיש, ואני לא זה, אני לא עכשיו עברתי על כל אבן ואבן ברצפת הכותל. אבל הסך הכללי, שיש שם השכינה ויש שם הקדושה, אז זה משרה. אז כמו שיש קדושת המקום, יש גם קדושת הזמן. ובקדושת הזמן, בבתי המדרש ובבתי הכנסת, בזמן הקדוש הזה, בליל שבועות, כולם מרגישים את הדחף האדיר של התורה שמבקשת לשרות בתוכנו. השכינה יורדת למטה, וכולם, כולם, כולם מתמזגים עם הדבר הזה. אז כל השנה, כמו שאמרתי, השכינה נמצאת פה, אבל לפעמים ככה בכיסוי ובזמן קודש כאלה, מרגישים את הדחף, וזה הסיבה שכולם, בלי יוצא מן הכלל, לא רק תלמידי ישיבות, גם בני נוער, גם בני נוער מרגישים שיש כאן משהו אחר, אפילו ציבור לא דתי, שכל השנה אולי פחות לומד תורה, מרגיש שביום הזה יש משהו אחר, מתארגנים חבורות בכל הארץ, יותר, לא רק מלחמות מים, זה עזוב. זה אין מים אלא תורה. אבל לא, זה מלחמתה של תורה. בקיצור, אבל לא, באמת. גם בלילה, אני אומר, זה פלא מה שקורה. פה עד 2 בלילה יש ציבור לא דתי שמתארגן לשיעור התורה, אולי אפילו יותר. כל שנה. כל שנה, וזה פשוט מדהים לראות איך בני הנוער והבנות ממש כל הזמן מחפשים איפה יש עוד, וזה, תראו פה בישיבה, תחפשו כל שנה, תראו כל כך הרבה חבר'ה שהסתיים להם הלוז בבתי הספר השונים ב-12 ובשעה 1 או בשעה 2 הסתיים הלוז, הם באים לפה והם מחפשים והם מרחכים איפה עוד אפשר ללמוד תורה, מי יכול לשבת איתנו וללמוד איתנו תורה. כל השנה אתה לא עושה את זה, בגלל שזה כאילו נפל ככה. לא, יש באמת, צריך להבין, זה לא רק תאריך שנקבע בחודש. קדושת הזמן, יש שכינה ששורה בזמנים האלה. בגלל שיש שכינה ששורה בזמנים האלה, צריך גם להקפיד עכשיו יותר על ביטול תורה. לא בלחץ, לא בעכשיו, לא יודע מה, כעסים ותסכולים, לא. אבל כן, להשתדל לחשוב על הדברים קודם, איך אני לא מבטל תורה בלילה הגדול והקדוש הזה. הרב קוק, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה לומד תורה כמדומן, אם אני זוכר נכון, מעבר לכל הלילה, היה נשאר לפחות, אולי אני מקטין חלילה בערכו, חס ושלום, אבל מה שאני שמעתי, לפחות עד חצות היום אחר כך ללמוד תורה. כן, מה, מה, עכשיו כולם הולכים לישון, מה נעשה עכשיו? כולם ישנים, מי ללמד תורה? נכון? אחרי זה למחרת. אז אומר, מה, זה לא מתאים. אז היה נשאר ולא עומד, מי איך, וצריך להחזיק את העולם. אז כולם ישנים, אז אני אמשיך ככה ללמוד. ההריגה אל הקודש היא לא מאפשרת לעיניים את המנוחה שלהם. כי אתה צמא כל כך, אתה משתוקק כל כך, אז אנחנו הקטנים, זה עוזר לנו בלילה, לשעות האלה, וכנראה שהרב קוק והגדולים מצליחים בזה אפילו יותר. אבל זה תלוי לא רק בדברים הפיזיים, זה לא רק בעייפות של האדם, זה גם במוכנות שלו בנפש ובהשתוקקות הרוחנית שלו והציפייה יותר ויותר אל הקודש, ולא לאבד את הרגעים הגדולים האלה. כן. מתלבט, מבחינת הזמנים, אני אגע בעוד אולי נקודה אחת, שתיים, ואנחנו נעצור. תראו, צריך לדעת שמה שבנה ומה שהרים את האומה הישראלית בכל שלב בחיים שלה, בכל שלב בחיים שלה זה התורה. זה לא איזושהי קלישה, זה משהו כל כך אמיתי ונכון. כשהיינו בגלות, אז הציב לך ציונים, החבל האחרון שהיה לנו, החבל ההצלה האחרון שהיה לנו בזוהמת חוץ לארץ, זה היה התורה הקדושה שלנו. ובלעדיה למה לנו חיים? לא היינו יכולים לשרוד בלי לימוד תורה. לא היינו יכולים לשרוד בלי לדעת ההלכות, ללמוד את המצוות. לא היינו יכולים לשרוד בלי קריאת שמה. וזה ממש 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 היה חלק בלתי נפרד מאיתנו. 2000 שנה אף אומה לא יכולה לשרוד, אין סיכוי. ודאי בלי שום קשר בין מי שנמצא במקום אחד למקום אחר, אין וואטסאפ, אין שום יכולת לתקשר עם אחרים במשך 2000 שנה. רק צדדים רוחניים יכולים להחזיק אומה שלמה בצורה כזאת שכשהיא כאילו פה מגיעה לארץ ישראל ואומרת שלום, סליחה שלא התראינו 2000 שנה ואני מכיר אותך. יש איזשהו חבל טבור שמאחד בין כולנו, שזה התורה, והוא מאחד בינינו ומאחד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כשהוא רצה לברוא את העולם, מסתכל באורייתא וברא אלמא. והקדוש ברוך הוא ואורייתא אחד נינו, וקודשא בריך הוא וישראל ואורייתא אחד נינו. אנחנו קשורים ממש לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בא ואמר, איך אני אקשר את בנה אליי? הרי אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, ועל עצמותו יתברך אנחנו ודאי לא יכולים לדבר. אז איך אנחנו יכולים להתחבר אליו? והקדוש ברוך הוא המציא דבר גדול, נורא והיום, שהוא הכלי לדבוק בו יתברך. רצוננו לראות את מלכנו, רצוננו לפגוש את מלכנו, רצוננו לדבר איתו, רצוננו להיות קשורים אליו כל הזמן. והקדוש ברוך הוא בא ואמר, אתם רוצים אותי? אין בעיה. זה לא, יש תורה. תלמד תורה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, ואתה ממש, אתה ממש נוגע בו יתברך. לא במובן הפיזי חלילה. ולכן צריך לדעת שכל החגים כולם מקבלים משמעות אחרת כשיש תורה באותם חגים. וכל הזמנים כולם מקבלים משמעות אחרת שיש תורה באותם זמנים. החיים של האומה הישראלית והחיים של הפרט באומה הישראלית מקבלים משקל אחר. בואו נזכר כולנו בתקופות שפחות למדנו תורה. עכשיו אנחנו מבינים כמה זה באמת היה חסר לנו. מה עשתה לנו התורה? איך היא הפכה אותנו להיות בני אדם טובים יותר? בני אדם הגונים יותר? מוסריים יותר? בעלי חשבון נפש תמידי, לבחון איפה אנחנו יכולים להתקדם טיפה יותר? זה התורה, ובזה צריך לשמוח שמחה ענקית. אבל השמחה הזאת, היא לא יכולה להגיע לשלמות שלה. כשחלק מהאחים שלנו, אהובי עליון, לא שם. לא שם כלפי חוץ. בפנים הם שם. אבל כלפי חוץ לא. והמטרה שלנו, אני חושב, כחלק מההכנה למתן תורה, זה ויחן שם ישראל נגד ההר. כאיש אחד בלב אחד. לחשוב על השכן, לחשוב על החבר, לחשוב על החברותה, לחשוב על האום משיעור א', לחשוב על מישהו שאני יכול עכשיו להכין את עצמי, הכנה טובה ללימוד תורה, זה לתת מעצמי לאחר. זה להופיע את התורה הזאת כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה שהיא תקרה. זה, אני חושב, דבר מרכזי שצריך לעשות. יש עוד דברים שעליהם צריך לדבר כחלק ממתן תורה. התבילה במקווה שחשובה מאוד, במיוחד לפני שבועות, אולי התבילה החשובה ביותר במשך כל השנה, ודאי יותר חשובה מתבילה לפני יום הכיפורים. בסדר? ודאי יותר חשובה למעט שליחי ציבור. אז צריך להבין טיפה יותר את המשמעות שלה, ועוד כמה וכמה דברים שבעזרת השם בלי נדר נשתדל לדבר עליהם ביום רביעי. חזק ואמת. שאלות? הבוקר של הקריאה בתורה זה השיא. בסדר? אחרי שהגעת לשיא עסקת את היד הנחשף. בסדר? שאתה יכול ככה לישון וזה. אבל גם את היום, לא מבזבז.
הרב, מקובלים לזה
אני לא מבין. לא יודע. אבל גם כשאתה הולך לישון, אני הייתי ישן קצת פחות גם ביום. ישן קצת פחות. זאת אומרת, אתה רגיל אחרי שלא ישנת כל הלילה, עשית משמר גדול ולמדת, למרות שאמרנו שזה, אבל בסדר. ישן קצת פחות, אל תבזבז את היום. גם היום הוא לא פחות במדרגה.
צריך לחשוב ביום, בקריאת התורה.
מה צריך לחשוב? נדבר על זה בלי נדר בפעם אחרת. מה עדיף תיקון או לימוד? לקרוא את הפעם הבאה בלי נדר, נדבר על 24 הספרים שאותם קוראים, שלושה פסוקים בהתחלה, שלושה פסוקים בסוף. לא רוצה להרחיב בזה כרגע, אבל על זה לא לוותר. כבדה לספרי התורה, לא לוותר על זה, לקרוא גם מי שרגיל ללמוד כל הלילה והכל, תן שעה אחת רגע שאתה קורא את הכבדה לספרים, בלי נדר פעם נסביר על החשיבות שלהם, ולמה זה רק באופן הזה, מה? זה בשנה רבה. פה זה שלושה פסוקים ראשונים, שלושה פסוקים אחרונים, אני לא רוצה להרחיב בזה כרגע, בפעם הבאה נסביר מה העניין שעומד מאחורי זה, ולמה זה חשוב מאוד 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 לקרוא את זה. אחר כך, אז ברוך השם יש כאלה שמעבירים שיעורים ומזכים את הציבור, לא נגיד להם תפסיקו בגלל שיש עוד זה, ויש כאלה ש נפשם חשקה יותר בלימוד גמרא וכולי. אז באמת, אין לנו לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ. אני חושב שהבסיס ללמוד את, לקרוא את כ"ד הספרים, כן, שלושה פסוקים ראשונים וכולי, כמו שמסדר בתיקון, לפחות בדבר הזה, אז זה, 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 זה ודאי, זה ודאי צריך לעשות אותו. אני אומר, כ"ד הספרים זה, זה הבסיס. אחר כך מי שיכול להרחיב, כל אחד משהו מכיר. כן.
להחמיר לגבי ביטול תורה באותו לילה, גם ביטול תורה בחוט, כאילו אני יכול ללמוד גמרא ואני לומד
חומש. הרב זצ"ל כותב באורות התורה שיש מדרגת ביטול תורה ביחס לכל אדם ואדם. הוא יכול ללמוד בעמל והגיעה, והוא פחות משקיע בעמל והגיעה עכשיו, אז אצלו מוגדר כביטול תורה, כמדומני בתחילת פרק ז'. אני חושב שבמיוחד בלילה הזה זה נכון. אל תסתכלו על ההספק. בסדר? הקדוש ברוך הוא לא בודק כמה למדת, הוא בודק איך אתה ניגש ללימוד התורה. בסדר? איך אתה מבין במה אתה עוסק? בסדר? זה מאוד חשוב. הזכירו לי גם פעם הבאה דבר קצת על חידושי תורה דווקא בלילה הגדול והקדוש הזה. בעזרת השם יתברך. שורות טובות.